כאן להיות התאמה הכלליות על המשך פרקי ואחר כך על אליהו. הגמרא בבבא בתרא אומרת שירמיהו כתב את ספר מלכים, וכתוב שירמיהו כתב את ספר מלכים זה לא בהכרח פירושו שירמיהו ניבא את כל ספר מלכים. הוא כתב בצו השם את ספר מלכים, אבל הוא כתב אותו על פי נבואות של נביאים אחרים, כמו שדוד כתב את ספר תהילים על פי 10 זקנים שקדמו לו. וירמיהו הכותב, או מה שנקרא אצלנו העורך, כלומר הכותב האחרון, אבל הנבואות בספר מלכים ניתנו כמובן על ידי נביאים בני זמנה. ירמיהו לא חי כל ה-400 שנה ויותר שספר מלכים משתרע בהם, וממילא הוא הביא נבואות של נביאים שונים, ויש אם כן מגילות שונות בספר מלכים שהן מגילות של נביאים אחרים. אנחנו יכולים למשל למצוא, אם נראה רגע במלכים ב', נפתח את הפרקים חד. לא כל יחד, אבל רובו, ובעיקר יוטט וקף. אז הפרקים האלה נמצאים כמעט מילה במילה בצורתם זו בספר ישעיהו, פרקים למדבב למדזין למדחת למדטט בישעיהו, מקבילים לחלוטין כמעט מילה במילה לפרקים שאמרנו כאן בספר מלכים. כלומר שירמיהו כתב מגילמי ספר ישעיהו, ויש לנו פרקי ישעיהו בספר מלכים, כן? באותה צורה יש לנו כמובן פרקי נתן בתחילת ספר מלכים, ופרקי יהוא בן חנני, פרקי עידו. אני יכול להביא כמה וכמה נביאים, ויש לנו חלק חשוב מאוד, פרקי אליהו, אחר כך פרקי אלישע. פרקי אליהו, מדובר על פרקים י"ז, י"ח, י"ט וכ"א, דילגתי על כף, י"ז, י"ח, י"ט וכ"א בספר מלכים א', ופרקים א' ב' בספר מלכים ב'. זאת אומרת, פחות או יותר פרקי אחאב ופרקי אחזיה, אבל לא כל אחאב, כיוון שבאחאב יש שני פרקים, כף וכף ב', שהם פרקי מיכאי ובן אימלה, כלומר שזה נביא אחר. אבל יש לנו כאמור הפרקים שאנחנו אמרנו גם בימי אחאב וגם בימי אחזיה, פרקי אליהו. לפרקים האלה יש כמה מאפיינים, וכיוון שזמננו קצר מאוד ולא נוכל לעסוק בכולם, אז אני רוצה לעסוק במאפייני פרקי אליהו דווקא דרך ספר אחר. מי יכול לנחש איזה ספר? מלאכי. פה הוא נפתח בספר מלאכי, ושם יש לנו נבואה ידועה, ודרכה ננסה לבחון את פרקי אליהו. כוונתי כמובן למלאכי פרק ג'. הפרק עצמו רובו ידוע משום שהוא הפטרת שבת הגדול, אבל נראה את כולו ונראה את זה ממש בקצרה. נתחיל מפרק ב' פסוק י' ז', הוגעתם אדוני בדבריכם ואמרתם במה הוגענו באמורכם כל עושה רע טוב בעיני אדוני ובהם הוא חפץ או עלה או יהיה אלוהי המשפט. הנני שולח מלאכי ופינדך לפניו ופתאום יבוא אליך לא אדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפשים מניבה אמר אדוני צבאות. הנה כאן אנחנו כבר נפגשים עם הביטוי מלאך הברית, שמוכר לנו מסדר ברית מילה, אליהו מלאך הברית עמוד על ימיני וחזקני. כן, כאן אנחנו כבר נתקלים בזה. ומי מכלכל את יום באור ומעומד ברעותו, כי הוא כאש מצרף וכבורית מחפשים, וישב מצרף ומצרף כסף ותיארת בלוי ותיארת בזקרה כותם כזרה וכסף והיו לאדמה כשווי מנחה בצדקה. והרבה על האדמה מנחת יהודה וירושלים כמו למושנים קדמוניות, וקרבתי עליכם למשפט והייתי עד במהר. כאן כבר אנחנו בהפטרה. המחשים והמנפים הנשבעים לשגר ושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום התגר ולא יראוני וכולי. והדברים נמשכים עד הפסוקים האחרונים, נראה אותם. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו וחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים, וכאן הפסוק העיקרי שמחמתו אנחנו באים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ונבוא והגיתי את כל הארץ חרם, ושוב הנה אנוכי שולח לכם. מה שדילגתי באמצע, בגלל שעשיתי תוכחה שמוכר לכם, ואני רוצה שנביט, אני אומר שוב, אני חייב לקחת לעצמי זווית ראייה מסוימת, בשלושת רבעי שעה אני לא יכול לעשות הרבה. נראה דרך זווית הראייה של הפרק הזה את פרקי אליהו בספר מלאכים, כשאנחנו רואים שאליהו באמת נמצא שם בנביא מלאכי, ונמצא שם בהקשר מסוים. נתחיל מהנושא העיקרי שתחילת הפרק מדבר עליו, כשהוא אומר, תראו כאש מצרף וכבורית מחפשים, וישב מצרף ומתאר כסף ותיאר את בני לוי, וזיקק אותם כזהב וככסף, והיו לאדוני מגישי מנחה בצדקה, ואז וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים. כלומר, העובדה שיש איזו תחושה בעם שהשם איננו מקבל את הקורבנות, לפני כן יש לנו שם פרקים שלמים על כך שנראה שהקדוש ברוך הוא לכאורה לא מעוניין בקורבנות, ושם מגישים על מזבחי לחם מגואל וכל הדברים האחרים. רוב ספר מלאכי הוא הפטרות, כן, פרק א' הוא הפטרת פרשת תולדות, ופרק ג' הוא שבת הגדול. נותר הפרק היפה ביותר הוא פרק ב' שלא מופיע לנו שום הפטרה. אבל לעניין שלנו, אנחנו רוצים את הנביא מלאכי מצביע על כך שבאמת הקדוש ברוך הוא לא מעוניין בקורבנות, לעומת מה שאומר כאן בפרק ג' וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כי מעולם שנים קדמוניות, והוא תולה את זה לא במה שתולים את זה ירמיהו ונביאים אחרים, כלומר בעשיית צדקה ומשפט. יש לנו הרבה מאוד נבואות שמביאות את הקשר בין קורבנות לבין צדקה ומשפט. כאן הוא תולה את זה בדבר אחר, ביחוסם של בני לוי. בני לוי הכוונה כמובן בעיקר לכהנים, כהנים הם גם בני לוי. ישב מצרב ומתאר כסף ותיאר את בני לוי ואת זיקק אותם כזהב וככסף, היו להשם מגישי מנחה בצדקה. כלומר, אנחנו נתקלים כאן בבעיה שאנחנו מתחילים לראות אותה בספר יחזקאל לקראת סופו, ועוברת בצורה חריפה מאוד לספרים עזרא ונחמיה, ושם בעצם עולה הטענה שהכהנים החדשים שנולדים הם לא בדיוק כהנים, כיוון שכהנים היו מעמד יחסית גבוה, והם נשאו לעצמם בנות מבנות נכר הארץ. כל שאלת הגיור בספרי עזרא ונחמיה היא שאלה פרובלמטית, בעייתית כשלעצמה, לא ניגע בה כרגע. אבל אם כהן נושא אישה והגיור שלה לא ברור אם הוא גיור או לא, אז הבן שלו נמצא מבחינתנו במצב קיצוני. זה לא או שהוא ישראל או שהוא גוי, או שהוא כהן או שהוא גוי. כן. כלומר, אם הגיור בסופו של דבר בדיעבד תפס, אז הבן מתייחס אחרי אביו, הוא כהן והוא עובד בבית המקדש. אם הגיור לא תפס, אז הוא מתייחס אחרי אמו, אז הוא גוי. כלומר, שם מצב קיצוני ונוצר מצב של ערבוביה, כשאנחנו לא יודעים אם מי שמקריב על המזבח הם באמת כהנים או שהם גויים. כן, דבר מפתיע, כלומר, הקיצוניות הזאת. אם ניקח למר, נפתח רגע בחזקאל ממדלת, רק לשנייה, נחזור למלאכים. וכשקוראים אותו, אז הוא נראה מפתיע. ממדלת פסוק ת', אני יכול להתחיל פסוק ו'. ואמרת אל מרי לבית ישראל, כה אמרנו אלוהים רב לכם מכל תאוותיכם בית ישראל, ואביאכם בני ניכר, ארלי לב וארלי בשר, להיות במקדשי לחללו את ביתי, והקריבם את לחמי חלב אדם, ויפרם את בריתי את כל תאוותיכם. הוא ממשיך ואומר, כה אמרנו אלוהים, כל בן ניכר, ארל לב וארל בשר, לא יבוא אל מקדשי לכל בן ניכר, אשר בתוך בני ישראל. כי אם הלווים אשר חכו עליי, הלווים משום הכוונה הכהנים. אבל אם תראה כאן את הכהנים הלווים בני צדוק, אבל אנחנו רואים שהוא מתמודד עם דבר כזה שגויים מקריבים בבית המקדש, כולנו שואלים איך הגענו זה. אבל הכוונה כמובן גויים בני כהנים, רק שהאימהות לא יהודיות. ומה זה בדיוק גיור? קשה להגדיר, כן גיור, לא גיור, נמצאים כאן באיזשהו, בעיקר כשמדובר על גיור נשים, כשמדובר על גיור גברים זה יותר פשוט, יש ברית מילה, כשמדובר על גיור נשים אז יש הרבה מאוד תחום אפור, מה זה קבלת מצוות, אחת נישאת ליהודי אז היא מקבלת את מן הגב, נישאת לכהן היא מקבלת את מן הגב, זה כן עכשיו, זה לא עכשיו, כל השאלות האלה, אלה שאלות מאוד מאוד קשות, אנחנו רואים שעזרא החליט לחתוך ולסלק את כל האנשים הנוכריות, נחמיה עשה את זה גם כן בעקבותיו, אבל אנחנו מתחכים כאן אחרי אחת הבעיות שהייתה בבית שני, וכאן מלאכי, שהוא בן בריתו של עזרא, אפשר אפילו אומרים שמלאכי זה עזרא, אבל הוא יחד איתו עורך את כל מאבק טיהור בית ישראל מהנשים הנוכריות, תהליך מאוד מאוד קשה בספר עזרא, גם בספר נחמיה אבל בעיקר בספר עזרא, תהליך מאוד מאוד קשה, ועזרא מלווה כאן על ידי הנביא מלאכי, וכאן אנחנו אומרים, פתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפיצים הנה ואמר השם צבאות. ועל בסיס הפסוק הזה הוא מלאך הברית אשר אתם חפיצים הנה ואמר, שמתחלף לנו בסוף הפרק לעיני אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, אנחנו מגדירים את אליהו כמלאך הברית, ואנחנו פוגשים אותו בתפילותינו, בתורתנו, אנחנו פוגשים אותו בעת ברית המילה, כן, את אליהו מלאך הברית. מה המשמעות, מה הקשר בין אליהו לבין ברית המילה? מעולם לא שמענו שאליהו היה קשור באיזושהי ברית מילה. ודרך כאן הדברים האלה מתבהרים יותר, ודרך כאן גם מתבאר מפעלו הגדול של אליהו, מה שנועד להיות מפעלו הגדול, דבר שבספר מלאכים אולי הדבר הזה קצת מוצנע, אבל זה בעצם נועד להיות המפעל הגדול של אליהו, וזה ההפרדה בין אחאב לבין יזבל. השון הגדול שקרה לממלכת ישראל בתקופת אחאב זה ויהי הנקל לכתוב בחטות יהובה מנבט, ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו. כלומר, כל עבודת הבעל, שכבר זמן רב מאוד נעדרה מעם ישראל, אנחנו מדברים על תקופה ארוכה מאוד שנעדרה עם ישראל, כל הבעל חוזר לעם ישראל דרך התרבות הצידונית, ברגע שאחאב נושא את איזבל בת את בעל מלך צידונים. והיא דוחפת לכאן את כל עבודת הבעל, הייתה לה פה עמדה של כוח בגלל שאחאב נשא את איזבל כדי לקבל את התמיכה הכלכלית מאת בעל מלך צידון, מלך ישראל יודע אחרי הרבה מלחמות, הוא זקוק לתמיכה הכלכלית, וזה נתן לה כמובן עמדת כוח גדולה, והיא הכניסה לה פה את כל עבודת הבעל. עבודת הבעל היא כמובן חומרתה ביחס לחטא העגלים, אם אני הולך בעקבות ריאל בספר כוזרי, חומרתה הרבה יותר גדולה. המשמעות היא להגדיר את יציאת מצרים ואת מתן תורה כזה פרה-היסטוריה. ההיסטוריה שלנו מתחילה מרגע שבאנו לארץ ונכנסנו כאן לתרבות הכנענית והפכנו להיות חלק ממנה ונספגנו בה, כדי שבדרך כלל כובשים הופכים להיות נכבשים על ידי תרבות הארץ, זה בדרך כלל מה שקורה. ואם כן, כל מה שלפנינו הוא בגדר פרה-היסטוריה, גם יציאת מצרים וגם מעמד הר סיני. התרבות שלנו מתחילה מרגע שהגענו כאן, ובסופו של דבר התחתנו עם הכנעניות וקיבלנו את תרבות הכנענים, ומכאן כמובן לאלים ולאלות ולכל מה שקשור שם, ולזנות ולעבודת שחיטת הילדים לבעל. כאילו כל טוב הארץ מונח לפנינו בתרבות הכנענית, שבדיוק ממנה הזהירה התורה יותר מכל. וכל הדבר הזה מגיע בתקופת איזבל, ו דרך מלאכי אנחנו משקיפים על המפעל הגדול של אליהו והניסיון שלו לנתק את אחיו מאיזבל. אנחנו רואים את ויד השם הייתה לאליהו והשמס נותניו ויחו וירוץ לפני אבת בורחה ישראלה. טוב, אז כל הממלכתים שלנו אוהבים להגיד שמכאן שחולקים כבוד למלכות ואפילו אם המלך הוא אחאב. בסדר, זה במקרה הטוב אמירה לא רצינית. חולקים כבוד למלכות, מה זה באפילו המלך הוא אחאב? הרי שם אחאב הסכים לשחיטת כל נביאי הבעל, הסכים לחזור בו מכל המהלך, זה לא אפילו אחאב. אבל גם הריצה לפני אחאב זה לא היה רק כדי לחלוק כבוד למלכות, היה שם חילוק כבוד למלכות, אבל זה לא היה איזה מטרה. הוא מלווה את אחאב עד לבית שלו בישראל, כיוון שמה קורה בבית בישראל? אחרי ששחטנו 450 נביאי בעל ו-400 נביאי אשרה, אז הגענו להישג של שחיטת 850 כהני בעל, ואשרה, אבל אחד עוד נותר, נכון? כן, כלומר, ומי זה? זה בעצמה, וכל עוד אתה לא סילקת אותה, לא עשית שום דבר. מה? זאת שאלה. אפשר להתווכח על זה, לא ברור לי אשרה. היו שם, אתה צודק. לא רוצה כרגע להיכנס לשאלה הזאת, שאלה נכונה. במקום אחד מופיע שכן היום, במקום אחד מופיע שלא היו. אבל מכל מקום אליהו מלווה את אחאב כדי שיגיע וכדי שישלק את איזבל, יוציא אותה דרך הדלת והרבה רצוי דרך החלום, כמו שאחר כך נעשה בימי יהוא, שיוציא אותה דרך החלום. אבל כל הדבר הזה לא קרה. אבל זה היה המפעל הגדול של אליהו בסילוק הבעל והשרה. קודם כל, הכל התחיל מהרצון להפריד בין אחאב לאיזבל, שמסביר לנו מהי המשמעות של אליהו כמלאך הברית. זוהי השמירה על ברית המילה. מה על ברית המילה? זה סימנה אתך תחת ירחי, כלומר על ברית המילה. להשביעך, בהשם אלוקי השמיים אלוקי ארץ, אשר לא תקרא אישה, אישה, לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בארצו. והנה בא אחאב, ולקח מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בארצו, הפר ברית מילה. ואליהו מלאך הברית מנסה כל הזמן להחזיר אותו לברית. וזה מה שקורה כאן, בימי עזרה, הניסיון לגרש את כל האנשים הנוכריות. זה מה שאגב הצליח, ומלאכי הוא חלק מן העניין, ולהחזיר את ברית המילה אל כבודה, ושימנה ידך תחת ירחי, והשביעך, אשר לא תיקח אישה לבני, מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בארצו. זה בעצם היה אמור להיות כאן, עיקר העניין, ואז הקדוש ברוך הוא יקבל גם את הקורבנות. אם נלך לדברים נוספים, למאפיינים נוספים שיש לנו כאן של פרקי אליהו בדבר הזה, כמובן לפני כן אני צריך להסביר את הפסוק שכולנו יודעים לשיר אותו וכולנו מכירים אותו בעל פה, אבל אני בספק עד כמה אנחנו מבינים אותו. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה זה? מה הפירוש אליהו צריך להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם? אני יודע, אולי לפייס בין אבות מסוכסכים לבנים מסוכסכים. אולי, אני יודע, אבל המנדחר שמי, מאיפה הבעיה כזאת צומחת ואיפה היא מתקשרת באליהו. וישיב לבבות לבנים ולבנים על אמותם, זה חוזר אל נקודת ההתחלה. כלומר, שהמציאות לפני פרשת גירוש אנשים הנוכריות היא שיש לנו בנים ויש לנו אבות. והבנים, עליבא דאמת, הם לא בנים של האבות. כיוון שבן של יהודי וגויה מתייחס רק אל האמא ולא אל האבא. והצורך לצרף ולטהר ולקבוע ספרי יוחסין ולהתחיל לעשות סדר בתוך עם ישראל, זה גם להשיב לב אבות הבנים ולבנים הבנים, להקביע מי יורש של מי ומי בן של מי ומי ממשיך את מי ומי אם אביו כהן אז גם הוא כהן ומי לא. כלומר, המהלך הזה הוא כולו מהלך של אליהו מלאך הברית. הברית היא הקובעת באמת את העדות על קדושת הזרע וכל מה שקשור בה, כל קדושת הזרע הזאת שהיא השבת לב בנים על אבות ולב אבות על בניהם.
למה לב?
מה?
למה לב? אם כבר
יש
אבות על בנים ובנים על אבות,
בסדר, יש לנו קשר, דיברנו בשיעור קודם, הקשר בין מילה ולב, מה לשם לוקחת לבבך, כן, יש קשר. נלך לנושא נוסף שכדאי לראות אותו כאן, ושוב עדיין בסוף הפרק, נחזור אחר כך לדברים קדומים יותר, וזה פסוק כ"ב: זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על ישראל חוקים ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. כלומר, איזשהו קשר בין משה הקדום לבין אליהו העתידי, ואיזושהי אמירה שכל השאר באמצע הופך להיות איזשהו שטח מת. כן. היו נביאים, היו חכמים, היו דברים גדולים, אבל בסך הכל אתה רוצה לחזור לימי משה רבנו, ימי משה רבנו לא יחזרו, משה רבנו נפטר, אבל במקומו יחזור אליהו. כלומר, איזשהו קשר בין משה ואליהו, אליהו כממשיך את משה. הקשר הזה גם כן מאפיין, חשוב מאוד, של פרקי אליהו בספר מלכים בשתי נקודות. קודם כל בסילוק של אליהו, שעליו אנחנו נאמר כמה מילים, אבל הסילוק של אליהו, אני מזכיר לכולכם דברים ידועים, אנחנו לא נספיק לקרוא את זה עכשיו, אבל הסילוק של אליהו הוא במעבר הירדן מזרחה מיריחו עד שעוברים את הירדן, ואיפשהו בעבר הירדן הולך אליהו ואלישע, ובאים רכב אש וסוסי אש ומפרידים ביניהם, ואליהו נעלם. כמו באותו מקום, פחות או יותר, שבו הסתלק, אולי ממש באותו מקום, שבו הסתלק משה רבנו, בעבר הירדן המזרחי. שוב, כשהלך עם יהושע, יש לי שיעור שלם, אנחנו לא ניתן אותו עכשיו, אבל כשמשה רבנו, אין לי ספק, כשמשה רבנו עולה להר נבו, מה שמופיע לנו בפסוקים האחרונים, 12 הפסוקים האחרונים של התורה, כן, היה משה להר נבו, הוא איננו עולה לשם לבד, אין ספק שהוא עולה לשם עם יהושע. שוב, על הקשר בין השמות יהושע ואלישע, ניתן לתת עכשיו שיעורים שלמים, כן? שני שמות מאותו שורש, אבל ניתן לתת קשר שלם בין יהושע לבין אלישע. וכשפתאום משה רבינו מסתלק לעיניו של יהושע ולא ידע איש את קבורתו, וזה מה שקורה כאן לאליהו שמסתלק מעיניו של אלישע, והדמיון בין הפרקים ברור מאוד. הנה תראו את אלישע שלוקח את הדרת אליהו, מכה את הירדן, חוצה את הירדן, חוזר בחזרה, שוב דברים שמוכרים לנו, מה שעושה יהושע עם אהרון הברית שהשאיר לו משה רבנו. כן, אליהו השאיר לאלישע את הבגד, משה השאיר ליהושע את אהרון הברית, ועם אהרון הברית יהושע חוצה את הירדן ומגיע ארצה. אני נותן כאן דוגמה, כמובן הדברים האלה הם נמצאים בשוליים. הדוגמה המרכזית להשוואת אליהו ומשה מהי? סליחה? זה הדוגמה הפחות מרכזית, זה נכון? מה? זה חורב, כן, ברור, כל הדברים האלה, זה פרטים ראשונים שנדבר עליהם. מה? ההתגלות, המעמד הר הכרמל, הרי מקביל לגמרי למעמד הר סיני. כן? פתאום באה אש השם, יורדת לעיני כל העם, השם אומר השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים. הדברים כולם ביסודה, וזה בעצם איזושהי אמירה של נעשה ונשמע ושל נכונות לקיים את הברית, ואחר כך כמובן להרוג את כל נביא הבעל מחמת העניין הזה, ולקבל את השם ולוותר על העבודה זרה, והכל מכוח התגלות ברורה מאוד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יורד את אש מן השמיים, וזה כמובן מזכיר את ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש הר לעיני בני ישראל. ואז והיה משה להר, והיה משה בהר 40 יום ו-40 לילה, וזה כמובן גם האש שבוערת בסנה, כשהסנה איננו מוקל, האש יורדת, מבטאת את התגלות השם לעיני כל ישראל, זה כמובן הדבר העיקרי. אחר כך אנחנו מדברים באמת על ההתגלות ההפוכה, כן? כלומר ההשוואה בהר חורב היא דווקא ההשוואה לא טובה, היא השוואה ניגודית. כן? נכון שיש שם 40 יום ו-40 לילה בלי לאכול, כאן מפרש, 40 או 40 ללחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, ושם גם כן הוא אומר לו קום אכול כי רב ממך הדרך, והוא הולך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה. אבל ההתגלות כמובן היא הפוכה, ונגיד את המאפייני ההתגלות בהר חורב של אליהו, לא ברעש השם, לא באש השם, לא ברוח השם. והיום כבר הפכו את זה להיות איזשהו אידיאל, כל דממה דקה, משהו עדין, שקט, זה נחמד, זה כבר הפך להיות איזשהו אידיאל. כן, יש רעש, לא ברעש השם, לא באש השם, ברוח השם. ההתגלות השם זה משהו כזה עדין ונחמד, אבל ברור לחלוטין שלא ברעש השם, לא באש השם, לא ברוח השם, זה ההיפוך הגמור של מעמד הר סיני. היה רעש במעמד הר סיני, כתוב, נכון? קולות, הייתה אש וברקים, כן? ואת האש הגדולה הזאת לא ירד ולא אמות, הייתה שם, היו שם קולות רבים, רעש, הייתה שם אש גדולה והייתה שם רוח גדולה, כמו שם תואר במרכבה. וכל הדברים האלה לא נמצאים אצל אליהו, במה שאומר ששכינה שירדה בהר חורב כרגע מסתלקת. זה בגלל הכישלון של מעמד בהר הכרמל. אבל הר הכרמל כבן זוג של הר חורב, לא הבן זוג היחיד, יש לנו גם הר תבור וגם הר חרמון. אנחנו מכירים את זה מאגדות חז"ל, כשהכרמל רצה שתינטל עליו התורה, והאהבה אמינה כמובן מבוססת על פרקי אליהו. אבל אליהו, הייתי אומר, במידה רבה, כשהולך להר חורב, ויש כמובן עוד דמיונות שם, איזה עוד דמיונות לא הזכרנו בין הר חורב של אליהו להר חורב של משה. אני מקווה יותר בסמנים החיצוניים הברורים יותר. מה? נקרת הצור, יפה, נקרת הצור, המערה, איפשהו משק אותי חפיתך, כן, שם בדיוק אליהו נמצא. ניתן הרבה לדבר על ההשוואה הזאת, אבל ברור שההשוואה שם באחורי היא דווקא ההשוואה שלא רציתי להתחיל ממנה. רציתי דווקא להתחיל מהר הכרמל, בגלל שההשוואה בחורב היא הפוכה, אחרי שמעמד הר הכרמל נכשל, אז שם מתחיל תהליך הסילוק, תהליך שנגמר אחר כך במקום הסתלקותו של משה רבינו, כלומר בעבר הירדן, כן, שם זה נגמר. אז ראינו גם את ההשוואה הזאת שקיימת כאן בין שניהם, ונעבור אולי לעיקרו של הפרק כדי לראות על מה אנחנו מדברים. אז ניגע נאמר בפסוק י"ג במלאכים, חזקו עליי דבריכם אמרנו עליי, ואמרתם מה נדברנו עליך. אמרתם שם עבוד אלוהים מהבצע כשאמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורמנית מפני אדוני צבאות. ועתה אנחנו מאשרים מזיידים, גם נבנו עושה רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו. לפני כן הקדוש ברוך אומר, ובחנו נהנה בזאת, וכאן עולה שהוא נכשל במבחן. גם נבנו עושה רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו. אז נדברו יראי אדוני של רעהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי אדוני ולחושבי שמו. והוא לי אמר אדוני צבאות ליום אשר אני עושה סגולה וחמתי עליהם כאשר כמו לי שאדנו עובד אותו ושבתם וייתם בצדיק לרשע בן עובד אלא שלא עבדו. כי הנה היום בא בוער קטנו והיו כל זדים וכל עושה רשע קש וליאת אותם היום הבא אמר אדוני צבאות אשר לא יעזור להם בשורש וענף וזרחה לכם יראי שמי שם צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ובשתם כעגלי מרבק ועשתם רשעים כי יפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עושה אמר אדוני צבאות. אגב, מתי התקיימה הנבואה הזאת? כי הנה היום בא בורך תנו והיו כל צדים וכל צדים שעה קש וזרחה לכם יראה שמי שם צדקה ומרפא בכנפיה. מתי זה יתקיים? אני רואה שאני מחדש בחידושים היום. ובכן, בפרשת וירא, וירא אליו השם באלוני ממרא, איך נגלה אליו השם? הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הרתיקה כדי לרפא אותו. זוכרים את רש"י, כן? השמש שיוצאת כדי לרפא את יראי שמו, נכון? ומה עוד עושה השמש הזאת? תזכירו לי. השמש יצאה לארץ ולוט בצוהרה, והשם ימטיר על סדום ועל המורה גופרית ואש מאת השם מן השמיים. כלומר, אותה שמש שהופכת את הזידים ועושה רשעה לקש וליאת אותם היום הבא, ואותה שמש מרפאת את יראי שמו של הקדוש ברוך הוא, במקרה הזה את אברהם אבינו, מרפאת אותו. כלומר, אנחנו מוצאים את הדוגמה, אבל בגדול, איך אפשר להגדיר את הדבר שנאמר כאן? אפשר להגדיר אותו כתורת הגמול. כלומר, ההתגלות הזאת, ההתגלות של השם, כאן באה על ידי ביטוי, על ידי השם, שעוד רגע, וההתגלות הזאת שבאה לידי ביטוי בתורת הגמול, כלומר שהרשע מקבל את שלו והצדיק מקבל את שלו. כן,
גם יעקב היה ששם שיצא לרפות
אותו ויזרח לו השמש, אבל שם אין לך דוגמה שנייה.
ואומרים, אני לא זוכר, ששם זרח לו מוקדם ואז יכרה ב... בשמש בגבעון דום.
בשמש בגבעון דום, אבל שם זה פחות בולט הדבר הזה.
וגם כאילו זה לצדיקים.
בואו נגיד של אברהם באותו יום, שני דברים, אותה שמש, כן, כלומר, נדמה לי שזה בולט יותר, אבל בהחלט גם דבריך באופן עקרוני עשויים להיות אחרים. אבל כל שאלת תורת הגמול זה בעצם יסוד מושג בירידת תורה בהר סיני. היה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ועיתים לסגולה מכל עמים כי לכל עם. ואחר כך כל הזמן הברית שניתנה בהר סיני, ספר הברית, כתוב ויקח את ספר הברית ויקרא באוזני העם, על פי הפשט גם במדרשי ההלכה וגם בראשונים, מהו ספר הברית? פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואם בחוקותיי תמאסו. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא מופיע, מופיע יחד איתו תורת הגמול. ירמיהו כל כך מתלונן על מדוע דרך רשעים צריך שאלו כל בוגדי וגד ותעתם גם שורה שהוא ילכו סופרי, למה באמת הקדוש ברוך הוא נותן לרשעים להצליח? ירמיהו נמצא בתקופת סילוק השכינה מעם ישראל, נמצא בתקופת החורבן, ואחד הדברים המרכזיים שבא לידי ביטוי בזמן סילוק שכינה זה כל עושה רע טוב בעיני השם ובאים הוא חפץ. כלומר, ניתן לראות את זה, תסתכלו על בני ישראל במדבר, השכינה השבויה ממש בקרב המחנה, בארון הברית, בתוך המחנה. שם אין אפס. כשהיה מתלוננים, אז מה קורה? וישמע השם, ויחר פה, ותיבר בא משש. והסכסו לבוא בקרבו, יקרבו את הארץ. ואף השם חרבה, ואף השם בא, מכה רבה מאוד. כורח, מתלוננים. בום, אדמה בולעת את אלה, אש יוצאת בעת השם ושורפת את אלה, מגפה מכה את אלה. הכל במדבר הולך שם חד וחלק, תורת הגמול מאוד מאוד מאוד. ככל שאנחנו מתחתקים יותר, לא מכיר מה, אלא יותר, ואם אתה מוצא את זה, אתה מוצא, כל הנביאים גמולים על תורת הגמול. אבל אתה כבר מוצא, בחריגים, יוצאים לכם. כמו שאומר כאן מלאכי, כל עושה רע, טוב בעיני השם ובאים הוא חפץ. כשהוא מדבר על אותו יום שתחזור תורת משה בימי אליהו, הוא מדבר על כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים, עושה איש הקש, ויעט אותם היום הבא, וזרקה לכם איש משם הצדקה ומרפא בכלל. כלומר, אליהו יכול להיות שם מרשה הצרפתית וחיות לדבר. ואליהו ממש, כמו שניכר שם בפרשת החזיה, כשהחזיה שולח אליו מלאכים ואומר לו איש האלוהים מהרה רדה, אז אומר לי, אם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך וחמישך. ממש, זה קורה בכמעט פעם שלישי. כלומר, כשהשם יורד, או כשאיש האלוהים יורד, איש האלוהים יורד, אז השם יורד יחד איתו. איך השם יורד? באש. אם זכו, אז האש אוכלת את הקורבן על הר הכרמל. ואם לא זכו, אז האש אוכלת אותך ואת חמישך. ממש כמו בחנוכת המשכן. ותצא אש מפני השם ותאכל את העולה ואת הכלבים וירד כל העם ויהול ויפלו על פניהם. אבל כשמישהו עושה דברים לא בסדר, אז ותצא אש מפני השם ותאכל אותם. או ואש יצא בית השם ותאכל את 50 ו-200 איש מקטירי הקטורת. כלומר צריך לדעת, הופעת השכינה היא הופעה, אבל כמו שנאמר אצל משה, כי לא אלה וקרבך ים כשעורף אתה פלח חלך בדרך. לא תמיד כל כך כדאי שהקדוש ברוך הוא יהיה. זה מה שהוא אומר בהתחלה. כולם כל עושה רע, טוב בעיני השם ובהם הוא חפץ, או איה אלוהי המשפט. כולם רוצים שיבוא אלוהי המשפט. למה? כיוון שכל אחד בטוח שהוא הצדיק והשכן שלו שמרגיש אותו הוא הרשע, נכון? כל אחד מאיתנו בטוח, או שהוא במפלגה של הצדיקים, אבל המפלגה שנמצאת בצד השני היא המפלגה של הרשעים, נכון? אבל אומר להם מלאכים, מה אתם כל כך מבקשים שיבוא אלוהי המשפט? מאיפה אתם יודעים שהוא הרשע ואתה הצדיק? אולי זה הפוך. מי יודע? הייתי פעם בוועד, שבוע של ועד יד. הבאתי להיאבק בתופעה הזאת, כאילו שהיה פעם, היה קמפני כמעט תאונה. והתופעה מאוד מאוד מוגנה הזאת, שאנשים חנו במרכז ממש, על מעברך השעה ויד מעברך השעה, וילדים עוברים, והדברים היא לא שפה שום כמה פעמים. החלטתי, אני מזמין את המשטרה. עדיין שמרו דרכות שם, וכל החבר'ה שפונים ליד המעבר חצייה, ובתוך המעבר חצייה, באמת חוצפה כאן תגיד אותה. בא שוטר, אז הוא כבר רשם לי דוחות לכל הרחוב. כן, כלומר, אני שואל אותו, מה אתה רושם לי דוחות? אז הוא אומר, הם חונים הפוך מכיוון התנועה. מה אכפת לך? הוא אומר, זה לא יפה, זה לא צריך להיות כאן. באמת, עסק שלך. אין פה הרבה חנויות, אנשים, אתם יודעים מה זה, אתם יכולים להתחיל, הפוך, כלומר, אתם לא יכולים להכיר את זה, כיוון שהיום הרחוב הוא חד שטרי, אבל פעם הרחוב הראשי הזה שם במרכז, הוא היה דוסי. ואז חנו, אמרתי לו, אז מה? לא, 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 זה לא יפה. תודה רבה, שלום, תלך הביתה, אל תבואי. לא מזמין ולא. כלומר, אתה לא יכול לדעת, יבוא אלוהי המשפט. שוב, שוטר, לא אלוהי המשפט, כשאני מדבר אלוהי המשפט, מה אתה יודע מי צדיק בדינו ומי רשע בדינו? ובהחלט יכול להיות שאם אתה מסמין אותו, אתה גם כן תהיה חלק מהעסק. וזה מה שהוא אומר. הוא אומר, בסדר, אתם שואלים מה יהיה אלוהי המשפט, אלינים שולח מלאכי לפני, מלאכי ופינה דרך לפני. ופתאום יבוא אליך, לא, לא, אשר, אתם חושבים מלאך הברית, אשר אתם מקשיבים מלאך ואשר אתם חפשים מלאי, לא, אמרתי פה. ומי מחלקל את יום ואור, ומי עומד אתם בטוחים שאתם יותר טובים ממלאכי החזייה? כדאי לכם שהוא יבוא? אולי עד רבה כדאי אסתר פנים כי לא אלה בקרבך, כי ים כשעורף אתה פלח לך בדם. אבל אליהו, מה שאומר לגמרי, אבא אליהו קפדן אבא. להיות ליד אליהו, אז יש אשר נופל. כלומר, אליהו קפדן אבא, אז יום אחד נשחטים שם כל נביאי אבא. ויום אחד מלאכי החזייה שהם אולי פחות אשמים. הם כן אשמים, אבל הם פחות אשמים. ומי יודע מי עוד? ואומר להם, אחי, קודם כל, אם אתם רוצים את אלוהי המשפט, תכינו את עצמו. במקרה הזה, תוציאו את אנשים מנוכויות, את עושקי שכר שכיר, אלמנה, ויתום, ומתי גר, ולא ידעו לי. ועבר השם ילחד יהודה וירושלים, כי לא לא מושלים כדמוניות. זה אומר שהקדוש ברוך הוא יגיע. כמו אש השם שנפלה ואכלה את הקורבן. אבל, כשהיא תגיע, וקראתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר, והחשיבו, ונפלים, אנשים, ונשאר יהיו, אשכי שכר שכיר. על מנה וידום אתה גר ולא יהיה ראוי, תגידו אם כדאי לכם שאני. מתי שכדאי? אבל לפני כן אתם צריכים להכין את עצמם. כלומר, צריך לבוא אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, כדי להכין את הדרך. כדי שביום השם הגדול והנורא אתם תהיו מוכנים. זה למעשה התהליך המתואר כאן, תהליך שאיננו פשוט. רוצים את אליהו, אבל זה כואב, בלי מילה. כך שאליהו בהחלט אנחנו מעוניינים, זה מכן השם לכם, אליהו נביא עבדך, ומלכות בית דוד משכך. עכשיו אנחנו מדברים על אליהו שיבוא יום אחד לפני המלך המשיח, זה בעצם מה שכתוב כאן. שהוא יבוא לפני, בוא יום השם לדעון ונורא, כלומר הוא יבוא גם לפני מלכות השם, הוא צריך לפנות את הדרך. הוא צריך להזיר את העם. הוא צריך שהראשים ישובו. בתשובה על השם, רגע לפני שהוא מגיע. בעצם כל התהליך שאנחנו אומרים ביום הכיפורים זה התשובה שאנחנו זקוקים בגלל שבחג הסוכות השכינה שורה בתוך העולה מעל הסוכה, שומע ענן. ואז אנחנו צריכים את זה. זה הייתי אומר ההיבטים העיקריים באמת של הופעת אליהו. עצם העובדה שהוא מופיע בימי אחאב, זה אומר דורשני, ומי שרוצה להבין את העניין, שיקרא את המשפט בירושלים של הרב קוק, ושם יש כמה דיבורים על מעלתו של אחאב, כן? כלומר שהיו לאחאב כמה מעלות, שבגלל זה באמת דווקא בימיו מגיע אליהו ומנסה להכין את העם. התהליך נכשל, והוא נכשל בגלל איזבל, וכמובן בגלל אחאב שהחזיק את איזבל, אז הוא אחראי לזה. אבל אלה הם התהליכים העיקריים שמדובר, לא דיברנו על הכל. נקודה אחרונה שמאוד מאוד חשוב לי להבהיר בהופעתו של אליהו בספר מלכים, זה איזושהי זיקה שבמקרא כולו בולטת מאוד. המלחמה בעבודה זרה באה לגמרי במקביל למלחמה בפרשת קרב נבות. והאמירה שאיזבל של העבודה זרה היא גם איזבל שהסיתה ושעשתה את מה שעשתה בפרשת כלב בוט, והאמירה הזאת של הצורך כן, לבטל עובדי עבודה זרה מן העולם את כל העבודה זרה עם כל מה שקשור בה, היא בסופו של דבר מתחברת גם עם כל מה שעולה מתוך כל שאלות הרצחת וגם ירשת. עד כאן.